יומא דף למתת, מתחילים בעזרת השם, דף למתחת, עמוד ב', שתי שורות מלמטה, אמר ריש לקיש, אדם נולד לעולם, כל רגע יש לו אפשרות לבחור בטוב או במה שלא טוב. הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להיות צדיקים, וגם חלילה ההפך. אבל כמובן, שכשאדם בוחר ללכת בדרך הטוב, הקדוש ברוך הוא כל כך שמח והוא עוזר לו. אבל אם אדם הולך ומתחבר עם חברים לא טובים חלילה, מתרועע עם אנשים לא טובים חלילה, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. הוא מאפשר, הוא נותן, כי בסך הכל יש לאדם אפשרות לבחור בין טוב לבין משהו לא טוב. זה מה שאומר ריש לקיש. מהי דכתיב, אומר שלמה המלך, פסוק בספר משלי, אם לליצים הוא יליץ, מה הכוונה? מבאר רשי, אם לליצים הוא בא להתחבר, אם אדם רוצה להתחבר עם חברים לא טובים, שעושים ליצנות, מזלזלים בכל דבר טוב, אז הוא יליץ, הוא יוכל להתחבר אליהם, לא ימנעו הוא, אף אחד לא יפריע לו. ייתנו לו את האפשרות לבחור גם כן בדרך הזאת. ומצד שני גם לא יעזרו, אבל אף אחד לא יעזור לו. ולענבים ייתן חן, מה הכוונה? אם הוא בא להתחבר עם צדיקים, בעלי ענבה, אז הקדוש ברוך הוא, שהוא קובע אם האדם יהיה לו חן או לא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו חן ביניהם, כדי שיצרפו אותו אליהם, ובאמת יעבדו ביחד את השם. זה הכוונה של הפסוק. הבא להתאמה חלילה, אדם שרוצה לעשות דברים שלא טובים, פותחים לו, נותנים לו את האפשרות לעשות את זה, אבל אף אחד לא מסייע בעדו. לעומת זאת, הבא להתאהר ולהיקדש, מסייעים אותו משמיים. תנא דבי רבי ישמעאל, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו ברייתא, משל, לאדם שיש לו עסק רחב, מצד אחד הוא היה מוכר נפט, ומצד שני הוא היה מוכר בושם עוד יקר, הפרסמון. כשאדם לקוח בא והוא מבקש למדוד נפט, אז המוכר אומר לו, אתה רואה שם בצד ימין בסוף, יש שם חבית של נפט, מדוד אתה לעצמך, קח כמה שאתה צריך, ליטר, שתי ליטר. אני עסוק פה. למה הוא עסוק, גם אם הוא לא כל כך עסוק? כי הוא מעדיף לא לגעת בנפט, מעדיף לא ללכלך את הידיים שלו בנפט, לא להחתים את הבגדים שלו בנפט, כדי שלא ידבק בורח של נפט. אבל כשאדם בא למדוד הפרסמון, אז המוכר אומר לו, למוכר עצמו יש חשק לעזור להוא, כדי להתעסק עם דברים שיש בהם ריח טוב, כולם רוצים להיות שותפים. אומר לו, אמתן לי עד שאמדוד עמך, אני אעזור לך. כדי שנתבשם אני ואתה. ככה גם אדם שבא לעשות מצוות, אומרים לו משמיים, בוא אנחנו גם רוצים שיהיה לנו חלק במצווה שאתה עושה, ולכן מסייעים בידו משמיים. תנא דבי רבי ישמעאל, כשאדם עובר עבירה, העבירה הזאת מטמטמת ליבו של אדם. היא אוטמת וסותמת את ליבו מכל חוכמה, חוכמת התורה. שנאמר, אומרת התורה, ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם. אל תתאמו במאכלות שאינם טובות, וכאן נראה גם בשאר הדברים שאסורים, ונתמתם בהם, היה צריך להיות כתוב, נתמתם אחרי המם, היה צריך להיות כתוב א', מלשון תמה. אבל כאן כתוב ונתמתם בהם בלי א', מם מיד אחר כך תף. אל תקרא ונתמתם מלשון תומעה, אלא ונתמתם, לשון טמטום, שאדם שחוטא חלילה, אז זה אוטם את ליבו. תנו הבנן ברייתא, הפסוק אומר, ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם. זה בא ללמד שאם אדם מטמא עצמו מעט והוא נותן ליצר קצת, אז חלילה מטמאים אותו ונותנים לו להתאמא הרבה. לכן אומרים לו, ולא תתאמאו בהם, שאדם לא יסטה אפילו קצת מהנתיב הנכון, אפילו לא בקצת, כמו שיש כביש, שאם אדם נכנס לאיזשהו מחלף זה נקרא, שהוא סוטה קצת מהכביש, בסופו של דבר הנתיב הזה מוביל אותו למקום אחר לגמרי. זה התחיל ממש מקצת שהוא סטה מהדרך הישרה. לא תתאמו בהם, אל תתאמו אפילו קצת, כי מה יקרה אז? חלילה, ונתמתם בהם. אדם חלילה יכול להגיע לזה שהוא יתאמה יותר. אדם מתאמת עצמו מלמטה בעולם הזה, אז חלילה מתאמים אותו מלמעלה. זאת אומרת שהרבה מסתינים מסייעים, הרבה מסתינים יש שמביאים לו דבר חטא. אדם שנטמע בעולם הזה, מה שיקרה לעולם הבא, אוי ואבוי, כל אותם כוחות שנבראו מהמעשים שלו בעולם הזה, או כל אותם כוחות לא תיאוריים, שם הוא יפגוש אותם, מתאמים אותו חלילה לעולם הבא, ומבארים שהכוונה שהם אלה שבסופו של דבר חלילה יענישו אותו. ולצד הקדושה, ודאי, מידה טובה מרובה, תנו רבנן, הפסוק אומר, והתקדישתם, והייתם קדושים. אומרים, והתקדישתם? אם אדם מקדש עצמו אפילו מעט, הוא קצת הולך לנתיב הנכון, עושה מעשה טוב, מתחיל ללכת לדרך הטובה, מה הוא יאמר? איך אני אהיה צדיק? איך אני אהיה קדוש? אומר, תעשה דבר קטן. אדם מקדש את עצמו קצת, מעט מקדשים אותו הרבה. אדם מקדש את עצמו מלמטה, אז מגיעים מלאכים ועוזרים לו, מקדשים אותו מלמעלה. אדם מקדש את עצמו בעולם הזה, הוא זוכה לצחר טוב, ומקדשים אותו גם לעולם הבא. הדרן הלך, פרק שלישי, פרק אמר להם הממונה, ואנחנו הולכים מחיל אל חיל, עוברים לפרק רביעי, פרק טרף בקלפי. אחת העבודות המאוד מיוחדות שהיה בבית מקדש ביום הכיפורים, היה הגורל שעשו בשביל לבחור בין שני סעירים, שני עיזים שהיו בעזרה, איזה מהם יהיה סעיר להשם, שאותו יקריבו קורבן לחפר על כל עם ישראל, ואיזה מהם יהיה סעיר להזזל, שאותו ישלחו למדבר, למקום שנקרא הזזל, שמשם ישלחו אותו, וגם על ידי זה יתכפרו עבירות יותר מאוסים, העבירות המאוסות יותר, יתכפרו על ידי הסעיר להזזל. איך יחליטו איזה מבין הסעירים יהיה סעיר להשם, ואיזה מהם יהיה סעיר להזזל? עושים גורל. איך עושים גורל? יש קלפי. מה זה קלפי? זה מין תיבה כזאת, כזה ארגז מעץ, שיש במקום רק לשתי ידיים. והכניסו שם שני כרטיסים. בכרטיס אחד כתוב להשם, בכרטיס השני כתוב להזזל. הכהן הגדול מכניס את הידיים במהירות, טרף הכוונה מכניס במהירות את הידיים שלו לתוך בקלפי, כדי שלא יהיה לו זמן, כמו שהגמרא תבאר, לא יהיה לו זמן לבחור איזה מין כרטיס הוא מוציא, ושלא ייקח בכוונה את הכרטיס של הלהשם כדי להניח על השעיר הימני, כי זה היה סימן טוב, אם היה יוצא השעיר הימני, אם הוא היה יוצא לקורבן להשם, זה היה סימן טוב. אז כדי שלא יוכל לבחור איזה מבין הכרטיסים הוא לוקח, ויבחר לקחת למשל שעיר, את הכרטיס להשם, כדי לשים את זה השעיר להשם, אז הוא צריך לקחת את זה מהר. העלה בשתי ידיים, שתי גורלות, בכל יד הוא העלה כרטיס אחר של גורל. גורל אחד כתוב עליו לשם, וגורל שני, הכרטיס השני כתוב עליו, על האחד היה כתוב עליו להזזל. עכשיו, וגם היו לו בשני הצדדים שלו שני סעירים, שני עיזים, סעיר אחד בימינו וסעיר אחד בשמאלו. עכשיו, אם ביד ימין עלה לו הכרטיס להשם, שהיה כתוב עליו להשם, זה אומר שהסעיר הימני, הוא הולך להיות להשם. הולכים לשים עליו את הכרטיס והוא יהיה להשם. והיד השמאלית עלה להזזל, אז ישימו את הסעיר השמאלי, אותו ייקחו להזזל. עכשיו, איך זה היה הולך? הכהן גדול עמד באמצע, חוץ מזה שהיו שני סעירים משני הצדדים שלו, היו שם גם כן שני כהנים חשובים מאוד, להבדיל כמובן, כן? הסגן כהן גדול שאותו מינו, שאם הכהן גדול יהיה לו איזשהו פסול שהוא לא יכל לעבוד ביום הכיפורים, אז הסגן יעבוד במקומו. אותו סגן עומד לימינו של הכהן גדול, וכל יום עבדו קבוצה של כהנים בבית המקדש, כל פעם קבוצה אחרת. ומי שהיה הראש שלהם היה נקרא ראש בית אב. ראש בית אב היה עומד בשמאלו של הכהן הגדול. אז הסגן היה עומד בימינו וראש בית אב בשמאלו, כמו שאמרנו. אם הגורל של שם עלה בימינו, אז אם כן זה עלה בצד של הסגן כהן גדול, אז הסגן שנמצא לימינו אומר לו, אישי כהן הגדול, אדוני הכהן הגדול, אגבה יד ימינך. ואז כולם היו יודעים שביד ימין עלה הגורל להשם. ואם הגורל של שם עלה ביד שמאלו של הכהן הגדול, אז ראש בית אב שהיה עומד בצד שמאלו, היה אומר לו, אישי אדוני כהן הגדול, אגבה שמאלך, ששם היה הגורל להשם. אחרי שהיה לו את שני הגורלות, נתנן את הגורלות על שני הסעירים. הימני, אם עלה עליו להשם, שם אותו על הסעיר הימני, ואז הסעיר הימני הופך להיות קורבן להשם, ואת השמאלי הוא שם בצד שמאל. כשהוא שם את הגורל הימני, אם יצא לו הימני להשם, אז לפי דעת התנא הראשון במשנה, אומר להשם, והוא מוסיף את המילה חטאת. רבי ישמעאל אומר, הוא לא היה צריך להוסיף את המילה חטאת, הוא לא היה צריך לומר חטאת, אלא מספיק שהוא היה אומר להשם. והן, אלה שעומדים בעזרה, היו שומעים את הכהן גדול אומר להשם, הוא היה אומר את זה בשם המפורש, לא כמו שאנחנו אומרים שם הדנות, א' ד' נ' י', אלא הוא היה אומר כמו שזה כתוב, י' אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ה', הוא היה הוגה את האותיות האלה, שם המפורש, כך לפי חלק מהראשונים. אחרים אומרים שזה היה שם של יותר אותיות, אבל בכל אופן, היה אומר את השם המפורש, ולכן כל אלה שמעו את השם המפורש, היו אומרים ברוך, היו עונים אחריו ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שואלת הגמרא, כתוב, המשנה אומרת שהכהן גדול הוציא מהר את הכרטיס מתוך הקלפי. שואלת הגמרא, למה להתערף בקלפי? למה כזה מהר? תעשה את זה במתינות. עונה הגמרא, כי איך היא לא נכוון ולשקול, כדי שהוא לא יוכל למשש ולראות איזה גורל הוא של השם, שכתוב עליו להשם, כדי שיקח אותו ביד ימין. כי צריך שזה באמת יהיה גורל שיצא בצורה לא מתוכננת, אלא מה שנקרא באקראי, שיצא בצורה של גורל שהקדוש ברוך הוא יקבע מה להשם ומה לא. אמר רבה שלושה דינים שקשורים לאותו ארגז שבו היו שתי הכרטיסים של הגורלות, מה שנקרא קלפי. דבר ראשון, קלפי של עץ הייתה. לא עשו את זה מזהב או מכסף. תכף הגמרא תסביר למה. דבר שני, ושל חול הייתה. לא היו מקדשים את הקלפי בקדושת כלי שרת כמו שמקדשים את שאר הכלים בבית המקדש. דבר שלישי, היא הייתה מאוד קטנה ואינה מחזקת אלא שתי ידיים. לא, אי אפשר להכניס שם יותר משתי ידיים לתוך הקלפי הזאת. היא ממש כלי קטן. מבארת הגמרא. על ידי קושייה, מתקיף לרבינה, אני מבין את הדבר השלישי. ביש למה שאינה מחזקת אלא שתי ידיים, אני מאוד מבין למה. למה? כי כדי לא לכוון ולשקול, כדי שלא תהיה אפשרות לכהן גדול למשש את שתי הכרטיסים ולדעת איזה כרטיס חקוק עליו או בולט עליו להשם ואיזה לעזאזל, והוא יחליט מה הוא רוצה שיהיה להשם ומה הוא רוצה שיהיה לעזאזל. בשביל זה עשו את זה קטן, כדי שלא לא יהיה לו אפשרות לכוון ולשקול. אלא, למה אתה אומר שהקלפי הייתה של חול ולא התקדשה בקדושת כלי שרת? למה לא? ניקדשה, תקדש אותה שתהיה קדושה באמת בקדושת כלי שרת. זה יהיה כבוד גדול למצווה כשיעשו אותה בתוך כלי שרת, המצווה של הגורל, ותרץ את הגמרא, כי הרי אנחנו רוצים שהקלפי, הארגז הזה, יהיה עשוי מעץ, ואם כן, אם אתה תעשה אותו כלי שרת, אבל הכלי שרת של עץ, וכלי שרת דעץ, לא עבדינן, אי אפשר לעשות כלי שרת מעץ. שואלת הגמרא, באמת למה אתה צריך לעשות את הקלפי מעץ, ונעבדה דכסף, ונעבדה דזהב, תעשה את הקלפי, את הארגז הזה, אל תעשה את זה מעץ, תעשה את זה מכסף או מזהב, ותרץ את הגמרא, לא. התורה חסה על ממונם של ישראל, התורה לא רוצה שיוציאו כסף מיותר. עכשיו, צריך לדעת, את הגורלות עצמם, שיבחו את הכהן גדול שעשה אותה מזהב טהור, למה? כי זה מצווה מהתורה לעשות גורלות, אבל אין מצווה מהתורה שיוציאו את הגורלות מתוך קלפי. אפשר להוציא את הגורלות מכל מקום אחר, מאיזשהו סל וכדומה. זאת אומרת, הקלפי זה לא דבר שהוא חלק מהמצווה מהתורה, לכן אין עניין לעשות אותו דווקא מזהב, ולכן עושים אותו מעץ כדי שלא לבזבז סתם את הכסף של הציבור. אבל מצד שני, אחרי שתעשית אותו של עץ, אתה לא יכול לעשות אותו כלי שרת, כי אי אפשר לעשות כלי שרת של עץ. במשנה כתוב שהכהן גדול הוא זה שהכניס את שתי הידיים שלו לתוך הקלפי. זה לא ששני האנשים הכניסו כל אחד מהם את היד הימין שלו, אלא בן אדם אחד הכניס שתי ידיים. לא שני אנשים הכניסו כל אחד יד אחת, אלא הכהן גדול הכניס את שתי הידיים. המתניתין, המשנה שלנו, שתכף הגמרא תגיד שזה דעתו של רבי חנינא סגן הכהנים, דלא כהאי תנא, זה לא כמו הדעה של רבי יהודה. דתניא, ברייתא, רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, רבי יהודה אומר את זה בשם רבי אליעזר, הסגן וכהן גדול, שניהם מכניסים ידם בקלפי. כל אחד מכניס את היד הימינית שלו. זה לא שהכהן גדול מכניס גם יד ימין וגם יד שמאל, לא. הכהן גדול מכניס רק יד ימין. והסגן גם מכניס יד ימין, ואז כל אחד מהם מוציא. הכהן גדול והסגן, הסגן והכהן גדול מכניסים ידם בקלפי. כל אחד מכניס יד ימין. אם בימינו של הכהן גדול עולה הגורל להשם, אז הסגן אומר לו לכהן גדול, אישי כהן גדול, זכית שבימינך עלה הגורל להשם, אגבה יד ימינך. ואם בימינו של סגן עולה מה שכתוב להשם, אז ראש בית אב, אומר לו לכהן גדול, דבר מילך. ראש בית אב, החשוב מבין כל הקבוצה של הכהנים שעובדים באותו יום, שהוא נקרא ראש בית אב, אומר לכהן גדול, תאמר את הדברים ותאמר להשם חטאת. זאת אומרת שאפילו אם עלה הגורל בימינו של הסגן, בכל זאת הכהן גדול הוא זה שאומר להשם חטאת. שואלת הגמרא, למה צריך הראש בית אב לומר לכהן גדול דבר מילך? הרי בסופו של דבר הכהן גדול הוא זה שיאמר להשם חטאת. אז ונה מלא סגן, הסגן שהוא הוציא את הכרטיס הימיני שכתוב עליו ביד ימין, הוא הוציא את הכרטיס שכתוב עליו להשם, שיאמר לכהן גדול, תאמר את הדברים שלך, תאמר להשם חטאת. מה זה משנה אם הסגן כהן גדול יאמר את זה לכהן גדול, או שהראש בית אב יאמר את זה לכהן גדול? הרי בכל מקרה זה לא יצא בימינו של הכהן גדול הגורל להשם, אלא זה יצא ביד של הסגן כהן גדול. אז מה זה משנה אם הסגן, ובסופו של דבר לא הסגן כהן גדול אומר להשם חטאת, אלא הכהן גדול בעצמו אומר את זה. אז מה זה משנה מי אומר לכהן גדול, דבר מילך, תאמר להשם חטאת? עונה הגמרא, כיוון דלא סליק בידי, מכיוון שהכהן גדול לא זכה שבימינו עלה הגורל להשם, חלשה דעתי, זה גורם לו לחיישות הדעת עם עם אותו סגן שכן עלה בידו, ביד ימינו להשם, הוא יאמר לו כהן גדול לדבר מילך, זה יכול לגרום לו חלישות הדעת. אבל כשמישהו שלישי אומר את זה, זה פחות גורם חלישות הדעת, כי פה הסגן הוא זה שיצא ביד ימינו על השם. הכהן גדול היה רוצה שביד ימינו יהיה הגורל להשם, ובסוף זה יצא בידו של הסגן, אז אותו סגן הוא לא זה שיגיד לכהן גדול שיאמר להשם חטאת. שואלת הגמרא, במאי כמפלגי, מה הוויכוח? למה לפי התנה של המשנה שלנו, הכהן גדול מכניס גם יד ימין וגם יד שמאל לתוך הקלפי, ולפי התנה של רבי יהודה בשם רבי אליעזר, הכהן גדול מכניס רק יד ימין, והסגן כהן גדול הוא מכניס את היד ימין שלו. במה הוויכוח? מר סבר, רבי יהודה בשם רבי אליעזר סובר, ימינה דסגן עדיף משמאלי דכהן גדול. אל תגיד לכהן גדול שיכניס גם יד ימין וגם יד שמאל, שלא יכניס יד שמאל. עדיף שיכניסו לתוך הקלפי רק יד ימין. הכהן גדול יש לו רק יד ימין אחת. בסדר, אז הסגן כהן גדול גם יכניס את היד הימין שלו. כי היד ימין של הסגן, נכון שזה לא היד של הכהן גדול עצמו, אבל זה לפחות ימין. ימין יותר חשובה מאשר שזה היד של הכהן גדול, אם ברגע שזה לא היד הימנית של הכהן גדול, אלא היד השמאלית שלו. לעומת זאת, ומר סבר, התנא במשנה שלנו סובר, כי הדד איננו. היד ימין של הסגן ויד שמאל של הכהן גדול בעצמו זה שווה. אז אם כן, בשביל מה להגיד שגם הסגן יכניס את היד שלו לתוך הקלפי, שכבר הכהן גדול יכניס גם יד ימין וגם יד שמאל, כי היד שמאל של הכהן גדול היא כל כך חשובה כמו היד ימין של הסגן. מבארת הגמרא, ומן איתנה דפליגה לידי רבי יהודה? מי באמת התנה של המשנה שלנו שסובר שהכהן גדול לבד הוא זה שמוציא את שתי הכרטיסים מהקלפי? אין דבר כזה שיגיע כאן הסגן כהן גדול ויקח חלק משמעותי בעבודה בבית המקדש ביום הכיפורים. עונה הגמרא, זה רבי חנינה שהוא בעצמו סגן הכהנים היה. הוא בעצמו זכה להיות סגן הכהנים. דתניא, רבי חנינה סגן הכהנים אומר, למה סגן מימינו, או לפי רש"י, למה סגן ממונה, למה ממנים את הסגן? לשום עבודה בבית המקדש ביום הכיפורים לא היה נותן חלק הסגן, אלא רק לדבר אחד, שהוא היה עומד שאם יקרה איזושהי סיבה שהכהן גדול לא יוכל לעבוד, הוא יעבוד במקומו. שמירה בו פסול בכהן גדול, נכנס סגן ומשמש תחתיו, אבל כל זמן שהכהן גדול יכול לעבוד, לא לוקח הסגן שום חלק בעבודה בבית המקדש. גם לא את החלק הזה להכניס יד לתוך הקלפי, אלא את שתי הידיים מכניס הכהן גדול לתוך הקלפי. תנו רבנן ברייטה, כל ה-40 שנה, ששימש שמעון הצדיק בכהונה גדולה בזמן בית שני, אז בזכותו היה תמיד הגורל שכתוב עליו להשם עולה ביד ימין שלו. וזה סימן טוב לישראל. מכאן ואילך, אחרי הסתלקותו של שמעון הצדיק מן העולם, אז פעמים הגורל היה עולה בימין, גורל להשם, ופעמים הגורל להשם היה עולה בשמאל. דבר שני, מיוחד שהיה בזמנו של שמעון הצדיק, והיה לשון של זהורית, היה לשון זהורית, הכוונה צבע אדום, לשון צמר בצבע אדום. לשון זה צמר סרוק בצורה של לשון, זהורית זה בצבע אדום. שקשרו את הצמר הזה בראש של השעיר המשתלח, ששלחו אותו לעזאזל, ואם נמחל האבונות של עם ישראל, הלשון של צמר האדומה הזאת הייתה הופכת להיות לבנה. הלשון של זהורית הזה היה מלבין. בזמנו של שמעון הצדיק תמיד הוא היה נהיה לבן. בהתחלה זה היה אדום בתחילת יום הכיפורים, ואז היה נהיה לבן. בהמשך המסכת מתואר שגם בבית מקדש עצמו היה לשון של זהורית, לשון צמר אדומה, שאם נמחלו העוונות של עם ישראל, זה היה נהיה פתאום לבן. אז זה גם כן יכול להיות שזה מה שהגמרא מתכוונת. בזמנו של שמעון הצדיק תמיד היו נמחלים עוונותיהם של ישראל, ולשון צמר הייתה נהיית לבנה. אבל מכאן ואילך, אחרי שהסתלקותו, לא תמיד זה היה נהיה לבן. פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. דבר שלישי מיוחד היה בזמנו של שמעון הצדיק, והיה נר המערבי דולק יותר זמן משאר הנרות, שזה היה סימן שהשכינה שורה בעם ישראל. מה היה, כתוב, אלה פקודי המשכן, בפרשת פקודי בסוף ספר שמות, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה העדות של המשכן? אחד הפירושים שהעדות לישראל, העדות היא שהשכינה שרויה בישראל. מה העדות שהשכינה שרויה בישראל? אחד מהדברים שהיה נר מערבי של המנורה, היו נותנים לו אותו כמות של שמן כמו שאר הנרות, והיה דולק יותר משאר הנרות. ובאמת בזמנו של שמעון הצדיק היה את הסימן הטוב הזה, שהוא היה דולק יותר משאר הנרות, למרות שנתנו לו אותו כמות של שמן. מה זה נר מערבי דרך אגב? אז יש בזה שתי דעות. יש הרי שתי דעות בכלל באיזה, לאיזה כיוון העמידו את המנורה. יש דעה אחת שסוברת שהעמידו את המנורה מכיוון מזרח לכיוון מערב. זאת אומרת, נר אחד היה במזרח, נר אחד היה יותר למערב, עוד יותר למערב, עוד יותר למערב, ככה כל השבע נרות. אז לפי זה נר מערבי, זה לא הנר המזרחי, זה לא הנר הראשון, אלא נר שני לאחריו. זאת אומרת, לא הנר הכי מזרחי, אלא נר אחד שלאחריו. יש דעה אחרת שסוברת ששמו את המנורה, העמידו אותה מדרום לצפון. זאת אומרת, נר אחד בדרום, נר אחד לצפונו, ונר אחד לצפונו עוד יותר ככה, שבע נרות. לפי זה נר מערבי, זה היה נר האמצעי, שהוא היה נוטה, כמו מין שמש כזה, היה נוטה לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים. בכל אופן, הוא היה דולק יותר משאר הנרות, תמיד, בזמנו של שמעון הצדיק. אבל אחרי הסתלקותו של שמעון הצדיק, פעמים מכאן ואילך, פעמים דולק, פעמים כבה כמו כולם, פעמים נכבה כמו כל השאר הנרות. דבר רביעי מיוחד שהיה בזמנו של שמעון הצדיק, והיה אש של מערכה, מתגבר ודולק מעצמו. גם אם לא שמו לו כל כך הרבה עצים, הוא היה דולק מעצמו. בבוקר היו מסדרים את המערכה של העצים, של האש של המזבח, שמו גם שני חתיכות של עצים, שני גזירי עצים, והאש הייתה דולקת עד לפנות ערב. לפנות ערב היו מוסיפים עוד שני גזירי עצים, כי יש מצווה מהתורה לשים עוד שני גזירי עצים בערב, וזהו, זה היה מספיק. לא היו כהנים צריכים להביא עוד עצים למערכה. חוץ משני גזירי עצים שהם מביאים לפנות ערב, בשביל תמיד שבין הארבעים, שהם מביאים את הכבש לפנות ערב, קורבן תמיד של בין הארבעים, היו מביאים עוד שני גזירי עצים, כי התורה מצווה להביא. אבל לא היו צריכים בעצם עוד עצים למערכה, כי היה ברכה באש של המערכה. כי הביאו רק שני גזרי עצים כדי לקיים מצוות גזרי עצים. מכאן ואילך, אחרי הסתלקותו של שמעון הצדיק, כבר לא היה תוקף כל כך גדול של האש של המערכה, ופעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר, לפעמים היו צריכים להוסיף עוד עצים, ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. דבר חמישי מיוחד שהיה בזמנו של שמעון הצדיק, ונשתלחה ברכה בעומר. יום שני של פסח, שבארץ ישראל זה יום ראשון של חול המועד פסח, היו מביאים מנחה מיוחדת בבית המקדש, מנחה מסעורים שגדלו השנה החדשה. ואת המנחה הזאת היו מניפים, ולוקחים מזה קצת, מגריבים מגבי המזבח, והשאר היה נאכל הכהנים. הכהנים היו מקבלים קצת מזה, והייתה בזה ברכה, הם היו נהיים מזה סוויים. וכן, בשתי הלחם, בחג השבועות, גם כן הם מביאים מנחה, זה נקרא בתורה מנחה חדשה להשם. הם מביאים שני לחמים מהחיטים החדשים שצמחו בשנה האחרונה, וזה גם כן היו מניפים, והיו מחלקים את זה בין הכהנים, את שתי הלחם האלה. אז הכהנים שהם מקבלים מזה אפילו מעט, היו נהיים מזה סוויים, הייתה בזה ברכה. וכן הייתה ברכה בלחם הפנים, שהיו כל שבת מחליפים את ה-12 לחמים שהיו בשולחן שבתוך ההיכל, היו מחלקים את הלחמים לכהנים, והייתה בזה ברכה, הכהנים יכולים לקבל מעט מהלחם ונהיים מזה סוויים. כל כהן שמגיע אפילו כזית, ששיעור של כזית, זה לא נהיה מזה סווה בדרך כלל, ולא רק זה שיש אוכלו וסווה, שזה היה בזה ברכה שאדם היה נהיה סווה מהכזית הזאת, אלא ויש אוכלו ומותיר, יש כאלה שאפילו לא יכלו לסיים את הכזית, מרוב שזה היה מסביע והייתה בזה ברכה. זה היה בזמנו של שמעון הצדיק. מכאן ואילך, אחרי הסתלקותו, נשתלחה לו עלינו מהרה, כללה, גם בעומר, גם בשתי הלחם וגם בלחם הפנים. עד כדי כך, וכל כהן שהיה מגיעו כששיעור של פול, שזה שיעור מאוד קצת, אפילו פחות מכזית, זה כמו מין קטנית כזאת, זה מה שהיה, לא היה יותר מזה, כי לא הייתה ברכה בלחם הפנים. הצנועים מושכים את ידיהם, מה יש להם לקחת כזאת כמות? זה ממילא לא מספיק להם. והגרגרנים היו נוטלים את השיעור של פול ואוכלים. ומעשה באחד, שלא רק שהוא לקח את הפול הזה, את השיעור של פול, אלא נטל גם חלקו וגם חלק חברו, הוא גזל מחברו. אבל היו קוראים אותו, זה שגזל, היו קוראים לו בן חמצן. דהיינו שהוא בן, הוא אדם כזה שהוא גזלן. לא שאבא שלו גזלן, מן הסתם הכוונה שהתכוונו אליו, שהוא בן שהוא בעצמו חמצן, שהוא בעצמו גזלן. כך קראו לו, חמצן זה הכוונה גזלן, תכף הגמרא תוכיח את זה משני פסוקים. ככה קראו לו עד יום מותו של אותו גזלן. אמר רבא ברב שילה, ככה יש גרסה, מה יקרא, איפה הפסוק מוכיח, איפה יש הוכחה מהפסוק שחמצן הכוונה גזלן? הפסוק אומר בתהילים, אלוקיי, פלטני, תגאל אותי, תשמור עליי, מיד רשע, מכף מעוול וחומץ. חומץ זה מלשון חומס, במקום צדי סמך, הצדי מתחלב בסמך. חומץ, הכוונה גזלן. רבא אמר, יש לי הוכחה מהפסוק בישעיהו. אומר הנביא, לעם ישראל, לימדו היטב, כדי שכשתהיו דיינים, דרשו משפט, אשרו חמוץ. תעשו חוזק, אשרו הכוונה, תחזקו את החמוץ, הכוונה את זה שנגזל. תחזקו את מי שנגזל. כבוד קדושת מרן האדמו"ר מצאנז שליטה, בל"ג בעומר תשפ"א, לפי זה הסביר מה הפירוש של הפסוק שאומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. מה זה אשריכם ישראל? תתחזקו עם ישראל, כמו אשרו חמוץ, תחזקו את הנגזל, תתחזקו עם ישראל, אשריכם ישראל. למה? גם אם חלילה יש כל מיני גזרות קשות שלא יהיו, הוא אמר את זה כמה שעות לפני הגזרה הנוראה שהסתלקו לבית עולמם, 45 יהודים שבאו להשתתח על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, בכל מצב שרק לא יבוא, שעם ישראל יתחזקו, למה? לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים? כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם בכל מצב, בכל מצב הקדוש ברוך הוא איתנו, לכן אנחנו צריכים להתחזק. בכל אופן הוא מסביר את זה לפי העניין, אשרו זה עם לשון חוזק, תחזקו את הנגזל. הגמרא מביאה דרך אגב דרשה שלא קשורה לפה, לגמרא, בגמרא במסכת סנהדרין דף למד ה' דורשים את זה, אשרו חמוץ, ואל תאשרו את החומץ. מה זה ההבדל בין חמוץ לחומץ? חמוץ זה זה שנגזל, חומץ זה הגזלן. מה הכוונה? אז למשל דוגמה, כשיש אדם מלווה כסף ללווה, נותן לו כסף, והלווה הביא לו משכון, בסוף הגיע הזמן שצריך לשלם את הכסף, הלווה לא מחזיר, אז הוא כמו סוג של גזלן. באים אל הלווה, שואלים אותו למה אתה לא מחזיר, המלווה תובע את הלווה, שואל למה אתה לא מחזיר, אז הלווה אומר, אתה קלקלת את המשכון. עכשיו, יש כאן עכשיו תביעה, המלווה תובע את הלווה, שלווה גזלן, הוא לא מחזיר את הכסף, והלווה תובע את המלווה, שהוא הנגזל המלווה, במקרה הזה. אז קודם כל נדרשים לתובע, קודם כל עוזרים, פוסקים לטובת, קודם כל דנים את הדין של המלווה, שהוא הנגזל, כי ילוו ממנו כסף ולא יחזירו לו. רק אחר כך, אחרי שמסיימים את הפסק הדין, אז עוברים להתבונן בטענה של הלווה שהוא טוען שהמשכון מתקלקל או נאבד, ואז בבודקים באמת המשכון שהוא נתן נאבד. אז אם כן, המלווה יכול להיות שהוא אשם, ואז יכול להיות שצריך להתחשב בפיראון לשלם אולי פחות. אבל קודם כל מתחשבים בנגזל. תנו רבנן ברייטה, אותה שנה שמת בשמעון הצדיק, הוא הרגיש בזה. אמר להם, ביום הכיפורים הוא אמר לאנשי ביתו, בשנה הזו הוא מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים, כשהוא היה נכנס לקודש הקודשים, היה מזדמן לי זקן אחד, לבוש לבנים, ועטוף לבנים, וכשנכנסתי לקודש הקודשים, הוא היה נכנס עימי, ויצא עימי, הוא היה איתי כל הזמן. מי זה אותו זקן? אז בתלמוד הירושלמי, ביומה, פרק A, סוף משנה ב', סוף הלכה ב', לפני משנה ג' שם. שאלו את רבי אבאו, איך נכנס אותו זקן עם הכהן הגדול שמעון הצדיק? הרי הפסוק אומר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בזמן שהכהן גדול בבואו לחפר בקודש, עד שהכהן גדול יוצא עד צאתו. מה תגיד, שזה היה מלאך? שנתגלה לו כדמות זקן? הרי הפסוק אומר ביחזקאל, ודמות פניהם של המלאכים פני אדם, אז גם מלאכים לא יכולים להיכנס לתוך קודש הקודשים בזמן שהכהן גדול עושה שם את העבודה. אז מי זה היה? אמר רבי אבאו, מה אמר לי דאב הברנש? מי אמר לנו שזה באמת בכלל היה בן אדם? מי אמר לנו שזה היה מלאך? אני אומר, הקדוש ברוך הוא היה. ורבי חיים קניאסקי בבירו על התמוד ירושלמי אומר שהקדוש ברוך הוא התגלה לו, אולי כממראה נבואה, אולי כמו דמות של מלאך שנראה לו כזקן. בכל אופן, הידע תמיד שמעון הצדיק שהוא יוציא את שנתו. אבל באותה שנה, היום, נזדמן, שהוא אומר שהוא יודע שהוא סיים את תפקידו עלי אדמות, לאחר אריכות ימים, נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, שזה סימן לא טוב. ושנכנס עם מי ולא יצא עם מי, זה עוד סימן לא טוב. באמת, מזה הוא ידע שהוא סיים את התפקיד שלו לאורך ימים. אחר הרגל, באמת אחרי חג הסוכות, חלה שבעת ימים ומת. ומאז ועלה, אחרי שהוא נפטר, כבר לא הרגישו הכהנים שהם ראויים לברך ברכת כהנים. יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך וחנקה, שהכהנים היו מברכים את זה בבית המקדש גם כן. עמדו שם על המדרגות וברכו את עם ישראל. תמיד היו מברכים את הברכה, ברכת כהנים, שהיו אומרים מברכך השם, שהיו אומרים שם השם, היו אומרים שם המפורש. יוד קי ואב קי. לפי חלק מהראשונים. אבל מאז ועלה, הם לא הרגישו ראויים ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. יותר לא ברכו את ברכת כהנים, כשאמרו שם השם, אמרו כמו שאנחנו אומרים, שם אדנות, לא אמרו שם י' ק' ו' ק', שם הוואי הקדוש. עכשיו, כל זה מה שאמרנו, שאותם דברים שהם סימן טוב, בזמנו של שמעון הצדיק הם כל הזמן היו, כל הזמן היה סימן טוב, אחרי הסתלקותו של שמעון הצדיק, לפעמים זה היה טוב, לפעמים לא. עכשיו הגמרא מביאה שבסוף, הזמן בית שני, 40 שנה לפני חורבן בית שני, כל הסימנים היו לא טובים כבר. תנו רבנן, 40 שנה קודם חורבן הבית השני, כבר לא היה לעולם הגורל עולה בימין, תמיד הוא היה עולה רק בשמאל, כי הם הרגישו שבית מקדש הולך להתחרב. דבר שני, לא היה לשון של זהורית מלבין, הקדוש ברוך הוא לא מחל לאבונותיהם של ישראל. דבר שלישי, לא היה נר מערבי דולק יותר משאר הנרות, אלא כמו כולם. ולא הייתה עדות של שכינה שרויה בישראל. זה מה שאמרו לזה שהחריב את בית המקדש, אתה לא החרבת שום דבר, זה כבר נחרב לפני כן, כבר לא הייתה שכינה שרויה פה בבית מקדש. דבר רביעי, והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהם, במקום שהכהנים יצטרכו לפתוח, או הלוויים, בכל אופן היו ממונים לפתוח את השערים, לא פתחו את השערים, השערים נפתחו לבד, וזה היה סימן לאויבים שהם הולכים חלילה להיכנס לבית מקדש השני. עד שיום אחד גער בהם רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה באותה תקופה של חורבן בית שני, ואמר לו להיכל, היכל, היכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? מה אתה מבהיל את עצמך? בתלמוד ירושלמי הגרסה היא, למה אתה מבהילנו? אין בזה שום תועלת. יודע אני בך שסופך עתיד להיחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו, שהפתיחה לסימן של החורבן, שבית מקדש יפתח את דלתו, את דלתותיו מאליו, כמו שהפסוק אומר בנבואת זכריה, פתח לבנון דלתך, כשבית המקדש יפתח מעצמו את הדלתות, אז זה סימן שבתוכל אש חלילה בארזיך, זה סימן שכבר הזמן של החורבן, אז אם כן, כבר אנחנו יודעים שבית מקדש עתיד להיחרב, אז תפסיק כבר לעשות לנו את זה, עוד פעם ועוד פעם, אנחנו כבר הבנו. הפסוק קורא לבית מקדש לבנון, למה הוא נקרא לבנון? אמר רבי יצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו של בית המקדש לבנון, שמלבין ומחפר על עוונותיהם של ישראל? אמר רב זוטרא בר טוביא, למה נקרא שמו של בית המקדש יער? איפה זה נקרא יער? דכתיב בית יער הלבנון, זה פסוק. לומר לך, מה יער מלבלב? כל הזמן צומחים בו עלים, צומחים בו פרחים, פירות. אף בית מקדש מלבלב. היו יוצאים ממנו פירות. איזה פירות? לא רק פירות רוחניים כנראה, אלא דאמר רבי יושעיה, בשעה שבנה שלמה בית מקדש, נטע בו עצים שמוציאים פירות מזהב טהור, ממש, פירות מזהב. נטע בו כל מיני מגדים של זהב, פירות מזהב. והיו מוציאים אותם פירות, אילנות, אותם אילנות היו מוציאים פירות בזמניהם. מתי שצריך להוציא פירות, היו מוציאים פירות. וכיוון שהרוח מנשבת בהם, היו נושרים פירותיהם מעצמם. כשהפרי בשל, הוא נושר מעצמו, זה הסימן שאפשר לקחת מהפירות האלה. שנאמר, ירעש כלבנון, לבנון זה בית מקדש, ירעש פיריו. זאת אומרת שהיה פירות, שהבית מקדש, כשהיה הרוח, הלבנות, הפירות היו נושרים, ומעין מאותם פירות מזהב, הייתה הפרנסה לכהונה. היו מתפרנסים הכהנים מזה. כיוון שנכנסו גויים להיכל, העצים האלה יבשו ולא הוציאו יותר פירות. שנאמר, הוא פרח לבנון אומלל. אותם פירות נחרטו, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו. שנאמר, פרוח תפרח, ותגל אף גילת ורנן. למי? כבוד הלבנון ניתן לה. בית מקדש יחזור חזרה לפרוח, יצמחו שם הפירות מזהב טהור. במשנה למדנו, שכשהכהן גדול הוציא את שני הכרטיסים, את שתי הגורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, נתנם על שני הסעירים, ועל הסעיר להשם, ואז הוא אמר להשם חטאת, לשם הוויה, הקדוש חטאת, הוא אמר את השם י' ק' ו' ק', י' ואחרי זה א', אחרי זה ו' ואחרי זה א', הוא ככה יגה את השם הזה, בצורה הזאת, לא כמו שאנחנו אומרים, כשאנחנו רואים את השם י' ק' ו' ק', אומרים שם מדנות, אבל הוא אמר, היה ככה קורה את זה, כמו שזה כתוב, י' ק' ו' ק'. ואז, באותו זמן, היו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו, אנחנו יודעים שכבר למדנו לאל, שהכהן גדול, כשהוא היה מתוודא על הפר שלו לחטאת, הוא גם כן היה מזכיר, אנא השם כפר לעוונותינו וכולי, הוא היה אומר שלוש פעמים שם הוויה. ופה אנחנו רואים פעם נוספת, מביאה הגמרא ברייתא, כמה פעמים באמת אמר הכהן גדול את שם המפורש ביום הכיפורים? 10 פעמים, תנו רבנן, 10 פעמים מזכיר כהן גדול את שם המפורש בו ביום הכיפורים. איך זה מתחלק? 3 פעמים בוידוי ראשון, כשהוא התוודא על הפר את ההבנות שלו והבנות אנשי ביתו. ו3 פעמים הוא היה מזכיר שם השם בוידוי שני, כשהוא התוודא פעם שנייה על הבנותיו, הבנות אנשי ביתו והבנות כל הכהנים. זה היה עוד פעם עוד שלושה פעמים שהוא היה מזכיר שם המפורש. ועוד 3 פעמים בסעיר המשתלח, כשהוא היה מתוודא עליו את הבנות כל עם ישראל, על אותו סעיר שמשתלח לעזאזל. פעם העשירית, היה לנו 9, 3, 3, 3, עכשיו הפעם העשירית, זה הפעם, עוד פעם אחת בגורלות, כשהוא היה אומר להשם חטאת, הוא היה אומר שם י' כבב כשם המפורש. וכשהכהן גדול כבר אמר את השם המפורש, ונשמע קולו ביריחו, למרות שהייתה מאוד רחוקה מירושלים, יכלו לשמוע את הקול של הכהן גדול, כשהוא היה אומר להשם חטאת. אמר רבא בר בר חנה, בוא ותראה איזה נס זה היה. כי הרי מירושלים ליריחו, אתה יודע איזה מרחק זה? מרחק של 10 פרסאות. כל פרסה זה 4 מיל. כל מיל זה 2,000 אמה. כל אמה זה בערך 0.5 מטר. אז 2,000 אמה זה בערך קילומטר. אנחנו מדברים פה על 4 מיל, שזה כל פרסה זה 4 קילומטר, ופה אתה מדבר על 10 פרסאות, אז זה בערך 40 קילומטר, שמעו את הקול של הכהן גדול. רואים מפה את הנס הגדול ששמעו את קולו של הכהן גדול כל כך רחוק. וציר דלתות איכל, כשהיו פותחים את הדלתות של האיכל של העזרה, היה נשמע ב8 תחומי שבת, שזה הרבה פחות. 8 תחומי שבת זה 8 מיל, שזה כל פרסה זה 4 מיל, 8 מיל זה 2 פרסאות. אז זה בערך יוצא 8 קילומטר, כן, 8 מיל, כל מיל זה בערך קילומטר, אז זה יוצא 8 קילומטר בערך. דבר נוסף, עיזים שביריחו, עיזים שהיו רואים ביריחו, למרות שזה לא כל כך היה מקום של מראה, יריחו זה היה מקום של סלעים, אבל בכל אופן, אם היה שם עיזים, הם היו מתעדשות מריח הקטורת, כי הריח של הקטורת היה מגיע כל כך רחוק עד יריחו. וכל כך היה ריח טוב של הקטורת, נשים שהיו ביריחו אינם צריכות להתבשם, היו חוסכות את התקציב של הבושם השנתי, כי הם לא היו צריכות להתבשם, היה ריח כל כך טוב בכל יריחו, לכן נקרא שמו יריחו מן הסתם, שאינם צריכות להתבשם מריח קטורת, שהריח שם היה כל כך חזק. התוספות מסביר, הרי אסור ליהנות מריח של קודשים, קטורת זה הרי יקדש, אלא שפה מדובר שבאדם מתקרב במיוחד להריח זה אסור, אבל פה שהריח היה מעצמו ביריחו, אז לא היה איסור ליהנות מזה, כשזה לא בצורה שאדם הולך להריח, אלא הריח היה מעצמו, אז היה מותר. דבר נוסף, קלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט בבשמים, מריח קטורת, כי היה כל כך ריח חזק. עוד דוגמה, עד איזה מרחק היו מריחים את הריח של הקטורת. אמר רבי יוסי בן דולגאי, או יש גורסים אלעזר בן דגלאי, עיזים היו לאבא, דגלאי, בערי מחמר או מחבר, היו לו שם עיזים. ואותם עיזים היו מתעדשות מריח הקטורת. עכשיו, איפה זה הרי מחבר? אז הראש כותב שזה היה בכלל מעבר לירדן. מה שנקרא הרי גלעד. הרי יעזר, הרי יעזר. שהפסוק אומר, אתרות ודיבון ויעזר, מתרגם יונתן בן עוזיאל, מה זה יעזר? מחבר. זאת אומרת, עבר הירדן, כל כך רחוק. תוספות ישנים אומר, הרי מחמר, והוא מבאר שזה הכוונה הרי גלעד. שבהרי גלעד העיזים היו... היה מראה של עיזים, כמו שכתוב בשיר השירים, כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. בכל אופן, אותם עיזים היו מתעדשות מריח הקטורת, למרות שזה היה מרחק גדול עד ירושלים. הריח של הקטורת לא רק היה ריח שהיה הולך למרחוק, אלא הוא היה נשאר הרבה זמן. אמר רבי חייא בר אבין, אמר בשם רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד, אני עוד זכיתי לדבר עם איזה אחד מבוגר, שהוא סיפר לי, פעם אחת הלכתי למקום ששם היה משכן שילו, בזמן של אלי הכהן. גם לפני כן, איזה 369 שנה, המשכן היה בשילו. לפני שזה היה בנובה גבעון, היה תקופה ארוכה שזה היה בשילו. וזה היה בערך 1,000 שנה אחר כך, והוא מספר, הרחתי ריח כתורת מבין כותליה. הרחתי ריח כתורת מהחומות, איפה שפעם היה משכן שילו. אז רואים את את החוזק של הריח של הכתורת, כמה שזה היה ריח חזק שהיה מתנדף למרחוק, והיה נשאר ועמיד לאורך הרבה זמן. אז אם הריח של הכתורת השפיע לו כל כך הרבה זמן, אז ודאי שהשפעות הרוחניות של הכתורת ודאי השפיעו לאורך ימים ושנות חיים. ודאי הכתורת הייתה מאשרת, הייתה גורמת לעשירות כמו שראינו לאל. אז יהיה רצון שנזכה שמזכות זה שעסקנו בענייני הכתורת, נזכה לפרנסה בהרחבה גדולה, ועד כאן דף למתת.